מה נורא המקום הזה? על זיהוי אתרים מקראיים.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. א' באב, שנת 2953, לעליית אשורדן השני, מלך אשור לכס. שם הפרק, מה נורא המקום הזה? על זיהוי אתרים מקראיים. שיחה עם חברי ועמיתי, עקיבא וידקין, מההסקט, מה שלא סיפרה לי הגננת. גם פרק זה, הוא בחסות דוקטור ירון הראל ורפי שביט, תומכי הפטריון היקרים מפז. שלום עקיבא, מה שלומך?
נפלא, ממש, אני מרגיש כמו מעריץ שזוכה סוף סוף לפגוש את מוסר הצטוי, זה כיף.
טוב, אני די שמח ומתלהב להיות כאן באולפני הר ברכה, השוכנים במורדות הגריזים, הר מקראי חשוב ביותר, אני חייב להזכיר.
אני יותר משמח גם לארח אותך כאן בצל קורתי. אתה יודע, באחת הפעמים ששוחחנו, שאלתי אותך אילן, איך אתה יודע שכל המקומות שאתה מזכיר, הם המקומות הנזכרים במקרא?
נכון, עניתי שאני לא יודע, אבל יש כמה דרכים לזהות את מרבית המקומות, בסבירות גבוהה למדי. אבל בוא נתחיל בהתחלה. קודם כל, מדוע אנשים בכלל הקימו יישוב במקום מסוים?
קודם כל מים. כי אם אין לנו מים, אז בארץ צריכה במיוחד כמו שלנו, כל השאר לא רלוונטי בכלל. ואגב, מים ומקומות יישוב והר ברכה, אז כשאחסה מבקשת מאותניאל בן כנז אביא המים למקום יישוב חדש, היא אומרת, הווה לי ברכה.
נכון, וגולות עילית, גולות תחתית.
נכון.
זה, מה שאמרת זה נכון, ואני לא אקים יישוב אם אין לי מים. ושים לב אגב שבכל דיון על התיישבות אנושית, על הירח או על מאדים, מהר מאוד, תוך דקה, דקה וחצי בערך, עולה השאלה, האם יש שמיים או האם אין שמיים?
אמת, דבר נוסף שאני חושב שרצוי שהמקום יהיה גבוה, בשביל שיקולי ביטחון, הגנה, אתה יודע, שלא יתקפו אותנו.
בדיוק, ולמרות שהדרישות האלה קצת סותרות, כי הגנה דורשת את הפסגה, ומה הם דורשים את התחתית, מה נובע בדרך כלל למרגלות הגבעה ולא בראשה, והניסיון הזה לאחוז את המקל בשני קצותיו, הוליד כמה מפעלי מים מרשימים ביותר, אבל זה לפרק אחר.
אמת, שיקול נוסף הוא, אני חושב, הקיום של דרך, כי גם דרך גישה נוחה למקום היא חשובה, וגם אם יש דרך מסחר שעוברת בסמוך, שאפשר להרוויח מנה כמה שקלים, היא חשובה מאוד, בזכות הקשר של בני אדם שעוברים מנה, זה דבר שחשוב לפרנסת המקום.
בדיוק, אגב, מי שרוצה להתבודד, הולך לגור בישימון, ללא קשר לבני אדם. מה שמזכיר לי, יש תוכנית בנשיונל ג'וגרפיק, אנשי ההרים. כל מיני אמריקנים שגרים בהרי הרוקי שם איפשהו, מחוץ למערכת. המערכת לא יודעת עליהם, או לא אכפת לה מהם. והם חופשים לנפשם, ללא תשלומי מס, וללא שום בלבולי מוח בירוקרטיים.
מין רחבים, בני יונדב בן רחב מודרניים. וכמובן, מה שעוד חשוב כדי לקבוע את מקום היישוב זה שדות. שמהיבול שלהם נקבע אותו מס שהזכרת, שעכשיו מתחלקים ממנו אותם אנשים מתבודדים. זאת אומרת, חשוב מאוד שהעורף החקלאי יהיה מספיק יציב כדי שיהיה אפשר להקים יישוב.
כן, שיהיה להם מה לאכול.
נכון. אז בעצם אילו שמות יישובים יש לנו במקרא?
שאלה מצוינת. נתחיל ונאמר שלא נתנו סתם שם. לכל שם יש משמעות. גם אם כיום הוא אינו מובן לנו, כך למשל מקובל להניח שהיישוב עם הרכיב בית בתוספת שם של אל, הוא יישוב בו יתקיים מקדש לאל מסוים. למשל, בית שמש, בית ירח, ירח, בית דגון, דגון אל הדגן, בית ענת, האלה הכנענית, בית חורון, בית אל.
כלומר, אלה יישובים בהם היה מקדש לשמש, ירח, ענת, דגון וכו'. זאת אומרת, יש יישובים עם השם אל ללא בית?
כן, למשל, העיר יריחו, שהיא עיר הירח, ענתות, שהיא עירה של ענת, ועשתרות, שהיא עירה של עשתורת.
הבנתי. טוב, רק חשוב לציין שלא כל בית משמעותו הוא מקדש לאל, כי יש לנו גם את בית לחם, בית חוגלה, בית ברה, בית גמול ועוד. שהם לא רומזים על מקדש לאלים, לאלים מסוימים.
בדיוק.
רגע, אז אנחנו מכירים גם את המושג אל כאחד האלים מהמיתולוגיה הכנענית. אז יישובים עם הרכיב אל הם קשורים לאותו אל, כנעני?
כנראה. סביר שהשם הכנעני עבר לישראלים כמות שהוא. אתה יודע ששמות נוטים להישמר. למשל, מסצ'וסטס, אם ביטאתי את זה נכון, זה שם אינדיאני שובר שיניים, כמו שראינו.
מסצ'וסט.
משהו כזה.
כן. או ישראל, יבנאל, יפתח אל, קבצאל. כולם קשורים לאותו אל, נכון?
כנראה. ויש הסבורים, אגב, שגם הרכיב עם מייצג אלות מסוימת.
כן, כמו יוקנעם, איב לעם.
כן.
אז אפשר להניח שבעצם חלק מהשמות האלה עברו גיור ברמת המשמעות. השם נשאר, אבל האל הפך לאלוקי ישראל.
כן, גם זה קרה מן הסתם.
איזה עוד דברים יש לנו?
יש מעט יישובים או מקומות על שם של אדם או משפחה, כגון בן חנן, עזמוות, ענניה, בני ברק, שהם הבנים של ברק, גה בן הינום ושומרון.
בירת ממלכת ישראל, ממש פה לא רחוק מאיפה שאנחנו מקליטים.
נכון. אגב, לפני כמה שנים הייתי במילואים בגזרת צופים, אני כבר הייתי במפחת, אבל באתי לעזור לגדוד הישן שלי, כקצין חמל, אז יום אחד תפסתי את מפה המפקדה, זה עמית פלאצ'י ממועצת החכמים, ואת בנצי, הקמן הרשע, ונסענו להפינינג בעתיקות שומרון. היה מרתק.
באמת אתר מרתק. מה ראיתם באותו אתר? כל מיני עתיקות, את החורבה של בעצם התחנת רכבת, החיג'אזית.
לא, 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 לא. ראינו את התיאטרון ההרודיאני, את האוגוסטאום, המקדש שלו, ואת בעיקר את המתחם המלכותי בשומרון, איפה שמוצאו את שנהבי שומרון, את האופל בשומרון, ממש.
איפה שמצאו את השנהבים.
גם את השנהבים, הרגשתי ככה התרוממות רוח.
יפה מאוד. טוב, אז איזה עוד יישובים אנחנו מכירים?
עכשיו, לפעמים יש לנו גם שמות יישובים לפי מאפייני תבליט או תכסית. יש לנו למשל גבע, גבעה, גבעון, שמקומות גבעיים אנחנו מניחים, רמה, מרום, רמתיים, עוד פעם, מקום גבוה, מצפה, בית צור.
או בית סלע,
נכון,
הסלע.
נכון, ויש לנו בית העמק, ולפעמים יש במקום גם שרידים מרשימים.
כמו העי, נכון, או עיית, או איי העברים.
נכון, מתארים חורבות, ובואו נציין גם כמה דוגמאות לתכסיתים, למשל מחניים, או מעון, קיר וקירייה, במובן של עיר, חצר, חצרות, חצור, מגדל, בצר, מלשון ביצור, גדר, גדרה, גדרות, שעריים, שיש שם שערים, רחוב, במות, גלגל, אפק, כמה מקומות בשם הזה?
נכון, יש כמובן את גת, שהיא גם מקום עם שם של... תספר לנו בעצם על מה היה באותו מקום.
בדיוק.
מה עוד, איזה עוד יישובים יש לנו, מאיזה עוד מאפיינים?
עכשיו, יש מקומות על שם של חיות או צמחים. אבן הזוחלת, קשור לנחש, בית חוגלה שהזכרנו, בית נמרה, נמר, נמריים, חצר סוסים, חצר שואל, בית לבאות, קשור לאריה, כפירה, לאיש, מגדל עדר, עין התנין, עיתם, שבא מעית כנראה, הצמחים למשל, בית השיטה, אבל השיטים, בטונים, בוטן, זה מילה יחידית במקרא במה של פיסטוק של ימינו, בית תפוח, רימון, רימונה, עיר התמרים, קריית יערים, סורק.
יש הרבה מאוד מקומות, אני אשאל אותך רק את השאלה ששואלים תמיד במשחק רביעיות, יש לך עוד סוגי מקומות?
לא.
נפסלתי. טוב, אז אני אשאל אותך איזושהי שאלה. תראה, מלבד המקרא, אנחנו מכירים עוד שמות של יישובים במקורות חוץ, מחוץ למקרא?
בטח. עכשיו, למרבה הצער, המצרים והאשורים והבבלים פלשו לארץ כפעם בפעם. לשמחתנו, הם גם תיעדו את שמות המקומות. אבל...
אבל מה?
צריך לזכור שיש לנו את הגרסה המצרית או הגרסה האקדית של השם, שהיא לא בהכרח גרסה המקורית.
זאת אומרת, תסביר.
עכשיו, לא כל ההגאים בעברית קיימים במצרית או באקדית. למשל, במצרית אין רש, אז כל רש נרשמת כלמד, ממש כמו הסינים והיפנים היום. באקדית אין עין, אז כל עין הופכת לחטא או א'.
אז זאת ממש בעיה? איך הם בעצם מבטאים את השמות?
אכן, הסופר האקדי או הסופר המצרי שמע שם מסוים, ותיעתק אותו בהגאים הכי קרובים שיש לו בשפה שלו. אתן לך דוגמה מימינו.
כן, תן לי דוגמה.
איך אתה הוגה צירוף האותיות CH באנגלית, ואיך אתה כותב את זה?
אני מבטא את זה כ-צ'י או צ'ה, וכותב צ'די עם צ'ופצ'יק קטן.
מעולה. אז עכשיו, איך אתה כותב את שמו של המשורר, שאול צ'רניחובסקי, בטט ושין או בצ'אדיק?
בטט ושין.
זו דוגמה מצוינת. אגב, כיצד העברית התמודדה עם צ'ה, שאינו קיים בעברית.
טוב, זה בדיוק כמו שהאנגלית מתמודדת עם הצ'אדיק. למשל, צאלים, כותבים אותו או ב-TS או ב-TZ, שמייצגים את אותו הצ'אדיק.
בדיוק, וגם בערבית אגב, אני זוכר כשעמרם מצנע נגד מפלגת העבודה, והוא רץ לבחירות ב-2003, אני חושב, נגד אריק שרון, בערבית יעתקו את השם שלו מצנע, בתף וסין, שזה מקביל לתף וסמך.
טוב, וזאת הבעיה היחידה שאנחנו מכירים בכתבים השונים בשפות שונות? אני יודע שלא, תכף תסבך את העניינים, אני מכיר אותך, תספר על כל מיני בעיות ויצורים ודברים.
יודע צדיק נפש בהמתו. אותו ייצור עברי יכול להירשם בסימנים שונים, במקורות השונים, כמו שיש כתיב של צ'רצ'יל בטט ושין, הפוך מצ'רניחובסקי.
אז אני מניח שעיקר הבעיה היא במצרית, כי היא לא שפה שמית, נכון? לכן אין לה את אותם יצורים ואותם הטיות.
נכון, לא פעם רש בעברית מתועתקת כלמד או כנון, או כצירוף של שתיהן.
זאת אומרת, אותיות למנר.
בדיוק, אבל אם כבר זרקת את המושג הזה, אותיות למנר, בוא תסביר לנו מה זה.
אותיות למנר, הכוונה לאותיות, אני חושב, למד, מם, נון ורש, שזה קבוצה של היצורים המכונים יצורים שוטפים. כי הוגים אותם בעיקר בקדמת הפה, ונוטים להחליף אותם לפעמים זו בזו.
נכון, כמו נישואים, נישואין, גירושים, גירושין, תפילים, תפילין.
כן, או כמו כל עולה מדרום אמריקה, שלא תמיד הוגה באופן שונה את המם והנון, נכון? הם מבלבלים ביניהם.
בדיוק, והכתב המצרי, אגב, ממנו התפתח, הכתב הפיניקי והעברי, הוא כתב יצורי. אין תנועות.
טוב, זו בעיה.
ועוד איך, אתה יודע, סימן אחד יכול לבטא כמה יצורים.
כמו שפי מייצגת את הצליל פי, וגם את הצליל פי, ובית מייצגת בי ווי, וקוף מייצגת סי, בחלק מהמקרים אוקיי, זאת אומרת, יש לנו אותיות שבעצם מתארות, אות אחת מתארת כמה סוגי ייצורים.
בדיוק, זאת ועוד, גם ייצור אחד יכול היה להתבטא בכמה ייצורים.
כמו למשל V, שיכול להיות או בבית או בוו, זאת אומרת, הפוך, או T שיכול להיות T או T, ו-K שיכול להיות כף דגושה או קוף, זאת אומרת, נכון? יש את זה או לצד הזה או לצד ההפוך.
בדיוק, כמו שאתה יכול לכתוב טורקיה בטט ובקוף, או טורקיה בטף וכף, או טוניס בטט וטוניס בטף.
כן, ואפשר גם לכתוב טלוויזיה בטף ובית רפה, טלוויזיה.
בדיוק. אתה מכיר אגב את קבוצת הכדורגל ההודעה עליי?
יאללה, זאת ביתר. כמובן, ירושלים.
כמובן. ומה זה ביתר? ברית יוסף טרומפלדור בטף.
יש קשר בין ביתר לעיר של בר כוכבה, ביתר העיר?
אני מניח שז'בוטינסקי כופף קצת את הכתיב של טרומפלדור בטט כדי ליצור זיקה לבר כוכבה.
טוב, אז אם אנחנו מדברים על כל מיני הגיות ושינויים בין השפות, אז אני משער שיש עוד כל מיני דברים שיש בהם בעיות.
נכון, למשל, הגאים דומים נשחקו והידמו, מה שמכונה אסימילציה, חט וכף רפה, קוף וכף דגושה, תת וטף, סמך וסין שמאלית, וגם הגאים קרובים בעברית תורמים לחגיגה.
מה זאת אומרת? תסביר.
תף ודלת, כף וגימל, בית ופי, גם רפות וגם דגושות, והזכרנו את למנר, ויש גם בומף, מה שנקרא יצורים שפתיים, יצורים שורקים ועוד.
אז אם אני מבין נכון, לא תמיד אפשר להבין מהשם המצרי למה התכוון המשורר או הסופר.
אמת, כך למשל את הצירוף המצרי, מכת, מם, כף, תף. מה זה? זה מכת, זה מכד, זה מגת. לפי ההקשר זה מגד.
זאת אומרת מגידו,
בדיוק,
אולי.
בדיוק, בדיוק. למשל את הצירוף, מם, כף, תף, רש, מקטר. שהיא מגדל, יש פה חילופי כף ג', חילופי תף ד', חילופי רש למד.
ממש צריך לחזור הנדסה, הנדסה בהיפוך ולנסות לזהות.
הנדסה לאחור, ממש ככה.
ולזהות מה המילים. טוב, יש עוד דברים כאלה, עוד שפות ובעיות מהסוג הזה?
כן, אבל בוא נעבור לאקדית, שהיא שפה שמית ויש בה תנועות וגם למדתי אותה.
או, איזה כיף, אקדית, התגעגענו אלייך.
נכון, אבל גם באקדית יש בעיות.
תמיד יש בעיות, ומה פעם?
שהכתב האקדי הוא כתב יתדות, כתב הברתי.
מה זאת אומרת הברתי?
שכל סימן בעצם מייצג הברה שלמה ולא ייצור. הברה זה צירוף של ייצור ותנועה ולפעמים עוד ייצור.
ומה הבעיה?
אז למשל, ההברה א היא סימן אחד, ההברה או היא סימן אחר שונה לחלוטין, אי זה סימן שלישי וגם כן נבדל, ואה סימן נוסף. אגב, אין באקדית או.
ממש מסבך, אבל איפה הבעיה? בסדר, אפשר לקרוא ולראות ההברות.
בדיוק, הבעיה היא שיש לא מעט סימנים המייצגים הברות שונות, ויש הברות שמיוצגות על ידי סימנים שונים.
כמו שאמר הנביא, בוקה, מבוקה ומבולקה.
בדיוק. ויש לזכור גם שהכתב האקדי מבוסס על הכתב השומרי. ולכתב השומרי אין לו סימנים לאותיות גרוניות.
שזה אומר?
כלומר, א', ה', ח', עין וערין, העין הזאת עם הצ'ופצ'יק, נכתבים לא פעם בסימן א'. למשל, חמור בעברית זה אימר באקדית.
ותן לי לנחש, זה גם משפיע הפוך.
היטבת לנחש, ידידי, והסימן לח' באקדית מייצג גם עין, גם ה', גם א', וגם ריין. למשל, במכתבי אל אמרנה, יש לנו את חצור, שזה חסורה, עזה, שהיא חזתי, ונהריים, שזה נחרימה, וגם את הענך, שזה תחנוקה.
וזה לא הכל, אני מבין. זאת אומרת, ממש עולם שלם של סיבוכים והתאמות.
צדקת שוב, וגם הגאים קרובים נכתבים באותו אופן, לפעמים גם בא ופא, ואב ואפ.
חתיכת עולם שלם של סיבוך, צריך מאוד להעריך את האנשים שבאמת משחזרים את אותם כתובות.
כן.
אבל בוא, גמרנו עם אותם מקורות חיצוניים. תגיד לי, אפשר להגשת למקרא סוף סוף? הרי הסקט שלך נקרא למקרא.
נכון, גם מזרח קדום, אז מילאנו את חלקי, את חובנו למזרח הקדום.
ומקרא מה יהיה עליו?
אוקיי.
אז מה בעצם קורה עם המקרא?
הטקסט המקראי מצטט גם קטעים שהתחילו דרכם כמסורות בעל פה, שעברו מדור לדור, עכשיו, לא נתעכב על השינויים החלים במסירה בעל פה, כי אנחנו יכולים לדון רק במה שלנגד עינינו.
כלומר, רק בטקסט שכתוב.
בדיוק, וברגע שכתבו את הטקסט, התחילו להעתיק אותו שוב ושוב, וגם במקרה הזה נתעלם מכמה עריכות שונות אם היו או לא היו, כי אין לנו אלא מה שמול עינינו.
אז מה בעצם אנחנו, הטקסט הכי קדום שאנחנו מכירים של המקרא?
מלפני למעלה מ-2000 שנה.
מקומרה, נכון?
בדיוק. וגם אז אותם כתבי יד מרוחקים עשרות, אם לא מאות העתקות, מהגיליון הראשון. וטקסט המועתק שוב ושוב נוטה, מה לעשות? לצבור טעויות העתקה.
טעויות כמו תדגים?
תלוי. קודם כל יש שתי שיטות העתקה. הראשונה היא שיושב אדם ומולו הטקסט המועתק. במקרה הזה, הטעויות הן טעויות צורניות. ב' וח', ד' ורש, ה' וח', ס' ומ' סופית וכו'.
זאת אומרת, הוא פשוט מחליף אותיות שדומות מבחינה צורתית, ולכן נוצר לנו הטעות בהעתקה.
בדיוק.
ומה השיטה השנייה?
שיטה שנייה שיש אדם אחד שמקריא, למעשה מכתיב, לכמה וכמה אנשים בו זמנית. השיטה הזו מאפשרת להעתיק טקסט אחד במקביל על ידי כמה אנשים יותר מהירה. במקרה כזה, הטעויות הן קוליות, הגעים קרובים כמו ד' ות', מ' ונון, ב' פ' וכיוצא בזה.
זאת אומרת, ואז אולי יותר קל לשחזר את זה. או לא, קשה לדעת, אבל בעצם אתה אומר, צריך לנסות להבין אם זו טעות צורנית או טעות שפשוט מצד ההקראה של המקריל המעתיקים.
בדיוק, ואנחנו נראה כמה דוגמאות בהמשך.
יפה, אז אפשר עכשיו להבין, כשאתה אומר בעצם את סיפור ההעתקה, כמה יוצאת דופן הקביעה של חז"ל, שספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת, הוא פסול. מה שהם בעצם עשו, הם הכריחו את אותם העתיקים להפוך לסופרים מדקדקים, ועצרו באופן מאוד חריג את תהליך השיבוש שקורה בדרך כלל לכל טקסט.
זה באמת דבר יוצא דופן. ויש אחוזי הצלחה רבים, למרות שעדיין יש לך שינויים פה ושם בכתבי יד, שונים אגב, ברמה של וו יוד בעיקר, אבל לא רק, אבל שים לב כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה.
כן, ולכן המחיר שלו עולה פלאים.
הוא מחיר יקר, הרי אתה מבין, הרי שאם אתה לא רוצה, הרי לכאורה אתה יכול לתת לרובוט לכתוב ספר תורה, אבל יש בעיות הלכתיות עם זה, כי פשוט המעתיק של ספר תורה יושב ובודק את עצמו שוב ושוב ושוב, עד שהוא מוציא אות אחת, יוצאת לו הנשמה, ולכן ההעתקה מאוד מוקפדת.
בשביל איך הוא צריך לשלם.
ממש ככה.
טוב, אתה יכול לתת לנו עוד דוגמה לשינויים בשמות של מקומות בגלל ההעתקה במקרא?
בשמחה. אני אתן לך למשל ברשימת יישובים של שבט שמעון, שבט בעייתי שאיפשהו נעלם, נטמע בתוך שבט יהודה. הרשימה הזו מופיעה במקרא 5 פעמים, ולמעט יישוב אחד שמופיע בכל 5 הרשימות, השאר לא מופיעים בכל הרשימות. אתה רוצה לנחש איזה יישוב?
אני רוצה לנחש, אבל הייתי מעדיף שתן לי גם רמז קודם כל.
אני אתן לך, סמך יזהר.
צקלג כנראה.
כמובן. יפה, אבל בוא נתמקד לא בכל הרשימה, אלא רק ביישובים בהם השם השתנה.
ואיך אתה יודע אם השם השתנה שמדובר באותם יישובים?
שאלה טובה, והתשובה היא ששאר היישובים לפניו ואחריו זהים זה לזה ברשימות השונות, ואני גם יכול להסביר את השינויים בשם היישוב ברשימות השונות.
אוקיי, הבנתי. אז תתן לנו דוגמה ממש.
אוקיי, למשל, היישוב שבע, ששונה מבאר שבע, שמופיע בכל הרשימות מקום אחד לפניו, נקרא גם שמע, חילופי בומף ב' ומם, וגם ישוע, במקרה הזה הבית רפא התחלפה בוו, שהפכה לאם קריאה במהלך השנים, והיישוב בלה מופיע גם כבעלה וגם כבלהה.
מעניין, ממש רואים את הטיות של זה לכמה שמות, אבל ממש באותו מקום. יש לך עוד שמות כאלה שאתה יכול להדגים את זה?
בטח, יש את היישוב בטול, הוא מופיע ברשיבה אחרת כבטואל, וגם כבית אל, לא בית אל של שבט אפרים, אלא בית אל דרומית, וגם בצורה מוזרה כחסיל.
איך הגענו לכסיל מבית אל?
פה זה לדעתי מקרה מעניין של טעות כפולה. גם חילוף צורני של בית וחף, וגם חילוף קולי של תף רפא וסמך.
חתיכת חילוף. בעצם כמו שלוקחים שבת, ומתאים אותה גם לשבת, ואז הופכים אותה לשבס, או תכלית תכלס. ממש משנים את הכל מקצה לקצה.
ה-TH, תף רפא, כמו הגיעה אשכנזי של תף רפא, אותו דבר בדיוק. יש עוד כמה שמות, אבל העניין ברור.
טוב, אז הבנו בעצם מה מקור השמות ואיך הם השתמרו או לא השתמרו, זאת אומרת שונו במהלך ההעתקה, אבל איך אנחנו מזהים את אותם מקומות?
בגדול אנחנו נזהרים בהשתמרות השם העברי, גם בערבית וגם ביוונית. ובמקרה של יוונית אנחנו חייבים תודה אדירה לאוזביוס אב הכנסייה שכתב חיבור בין 4 חלקים, 3 הראשונים עבדו לצערנו, אבל מה ששרד הוא מכרה זהב. החיבור נקרא על שמות מקומות בכתבי הקודש או ביוונית, אונומסטיקון, שפירושו לא כמו שחשבתי בהתחלה, מסטיק קטן אחד, אלא משמעות השמות.
אז תודה רבה, אוזביוס. קודם כל, אנחנו מודים לך מקרב לב. ואם אני זוכר נכון, הוא חי באזור המאות השלישית רביעית לספירה, ממש באזור שהנצרות הפכה לדת מותרת.
בדיוק. והספר עצמו הוא רשימה אלפבטית של שמות היישובים במקרא, תורה ונביאים לא כתובים, וכן מהבשורות ובברית החדשה, ובספר הוא זיהה יישובים בני זמנו עם יישובים מקראיים שונים, וכל ערך נחלק לשני חלקים, חלק היסטורי, מה קרה, ושם גיאוגרפי. זיהוי המקום במגוון כלים.
כשאתה אומר מגוון כלים, מה הכוונה?
קביעת הכיוון והמרחק מאתר ידוע, הזכורים אצל יוספוס, מבנים בולטים, יש מקדש, קברים וכו'.
ומה זאת אומרת אצל יוספוס? יש לו עוד מקורות שהוא שואב מתוכם את ההזכור?
בוודאי, הוא לוקח הרבה מתרגום השבעים, מפות צבאיות רומאיות שהוא השתמש בהן, הרבה שיטוטים בארץ, הוא הלך את הארץ לאורכה ולרוחבה, שיחות עם חכמי ישראל, מסורות שונות, והרבה הרבה שכל ישר. עכשיו, את המרחק בין היישוב המזוהה לבין עיר מוכרת, הוא ביסס על המפה הצבאית שלו. למשל, הוא כותב תענך, 4 מילים מלגיון, זה מגידו. או למשל, יעזר, 8 מילים מרבת עמון, היא נקראת פילדלפיה. ועוד דוגמה, ערד רחוקה ממלחתה, 4 מילים, ומחברון, 20 מיל. וכיוצא בזה. זה נתן לחוקרים כמה עוגנים גיאוגרפיים מאוד מאוד חשובים.
יפה, אז אתה בעצם יכול ממש להתחיל למקם, אתה ציינת כאן את המרחקים, ואתה יכול לראות את זה על המפה. מה הוא כתב על היישובים עצמם ממש? הוא תיאר מה קורה בתוך היישובים?
שאלה טובה. הנה למשל מה שהוא כתב על ירושלים, בקצרה, כי לירושלים מוקדש חלק שלם בחיבור.
החלק הזה עבד.
כן, למרבה הצער. ושים לב, הוא כותב ירושלים, ביוונית, ירוסלימה. הוא לוקח את זה מיהושע י' 1, זה הפעם הראשונה שירושלים נזכרת. ואז הוא ממשיך, עליה מלך אדוני בזק, ואחרי כן היבוסי, הוא לוקח את זה מיהושע, אשר על שמו נקרא גם יבוס, גם זה הוא לקח מיהושע, דוד גר שם ועשה מטרופולין של ארץ יהודה, את זה הוא לוקח מספר שמואל, כי בה הוקם המקדש, ולפי יוספוס היא נקראת בבראשית, זה מזכיר את הסיפור על אברהם ומלכי צדק, שלם, אשר מלך עליה מלכי צדק, והייתה בנחלת מטה בנימין, גם את זה הוא לוקח מיהושע.
יפה, אז הוא בעצם קודם כל מתקצר לנו את כל המידע הקיים, ותן לי ככה עוד דוגמה מה הוא כותב על עוד עיר. ירושלים היא אולי מיוחדת, אבל נגיד עוד עיר אחרת.
יפה, שים לב מה הוא כותב על באר שבע. באר שבע, ביוונית, באר סבא, למטה יהודה, זה שוב לוקח את זה מיהושע, ושמעון, מאוד מקום ביהושע. עודנו גם היום כפר גדול מאוד, רחוק מחברון, ב-20 מיל דרומה. בו יושב גם משמר חיילים, הוא נותן את המצב של ימיו, ומשם התחיל גבול ארץ יהודה, המסתרע דן הסמוכה לפניאס, בניאס של ימינו, ובאר שבע תרגומו באר שבועה. על שום שבועת אברהם ויצחק לאבי מלך, ואין צורך להתבלבל בזה שערים נקראות ליהודה, הן עצמן נמצאות או בשמעון או בבנימין, כי אחרי שמטה יהודה עלה במלחמות בראש, היה ראוי שלמטה, מזה תיכתב ירושת הארץ בגלל הצלחותיו. בחלקת הנחלות ניתן חלק גם לשבטים אחרים, והכתוב מודיע בבירור ששמעון ישב בתוך מטה יהודה. זהו לקח מיהושע יוטט.
שממש נתן לנו הסברים למה שבט מנחלת, עיר בנחלת שמעון נמצאת בנחלת יהודה, מתקצר לנו את הדברים, יפה מאוד.
כן, תזכור אגב שהוא כותב ברובו לקהל או הפגני, או קהל נוצרי, אבל שלא מכיר את הארץ.
זאת אומרת, וגם אין לו רקע מספיק בחקרי הקודש.
הוא צריך להסביר להם, ממש.
יפה מאוד, והוא בעצם תמיד צודק כשהוא נותן תיאורים?
לא, הנה טעות שלו, נורא מעניין. עקרון, ביוונית אחורו, הוא לוקח את זה מיהושע י' ג', למטה דן, גם לוקח את זה מיהושע, צפון על הכנעני, עוד מובא מיהושע, עיר אחת מחמשת צרני פלישתים, הובדלה לשבט יהודה, אבל לא לחדה, כי לא הוכית את הפלישתים בה. לפי שופטים א', היא היום כפר גדול של יהודים הנקראת עקרון בין אשדוד ובין יבנה במזרח. במקרה הזה הוא טעה אגב, כי עקרון היא לא בין אשדוד ליבנה, אלא דרומית מזרחית מיבנה, וגם דרומית מאשדוד. במקרה הזה הוא טעה בערך ב-20 קילומטר.
שמצא את המקום חרפתו טוב, הוא גם למרות שהוא הכיר את המקומות עדיין, עבר זמן, וגם הוא יכול לטעות לפעמים.
כן.
ואם אני זוכר נכון, האונומיסטיקון, הספר שהוא כתב הוא הבסיס למפת מדווה, נכון?
נכון, אז בוא קצת תרחיב לנו על מפת מדווה.
טוב, נעשה את זה קצר, באופן כללי, מפת מדווה היא פסיפס מכנסייה בעיר מדווה שבארץ ישראל המזרחית, מעבר לירדן. והמפה מתארת את היישובים בארץ הקודש, מי שממש רוצה לחזות בטק של חלק ממנה, יכול לסור לקרדו בעיר העתיקה בירושלים ולראות את המפה. עכשיו, המפה הזאת, כמה שאני זוכר, היא שילוב של מפה גיאוגרפית ודתית. זאת אומרת, ככל שהעיר חשובה יותר, היא גדולה יותר. בלי יחס לקנה המידה. למשל, ירושלים מופיעה שם בקנה מידה של 1:1,600, שזה ממש גדול, וערים אחרות שאולי היו הרבה יותר גדולות, מופיעות בקנה מידה יותר קטן.
אמת.
עכשיו, אתה דיברת על כל מיני מקורות מהעמים הזרים שסביבנו, ואוזביוס, מהעקום, מהנוצרים, ואני רוצה לתרום את הזווית היהודית לעניין.
מלבד המקרא.
כן, יש חוץ מבמקרא גם חז"ל, יש להם מה להגיד על מקומות.
בכבוד, כשאתה אומר חז"ל אני מניח שאתה מתכוון לתלמוד הירושלמי.
שהוא גם וריאני למעשה, כי לא נכתב ירושלים, אלא לכבודה של ירושלים שייכו לו את השם ירושלים. והנה דוגמה, כתוב שם, ובעמק בית הרם ובית נמרה וסוכות וצפון, זה ציטוט שציטטו מיהושע בפרק י"ג, ומתחילים להסביר, אז אומרים לך מה זה בית הרם? בית הרם זה בית רמתה. בבית נמרה, בית נמרין, סוכות, דעלה, צפון, המתן, זאת אומרת, נותנים לך, מסבירים לך, אותם מקומות שאתה מכיר ביהושע, זהו שמם בתקופה שבה נכתב התלמוד הירושלמי.
נכון, אגב, על פי מובה הזו, זיהו בין השאר את העיר סוכות עם תל דרעלה, דומה בצי לדרעלה.
שזה תרעלה.
נכון, יש עוד?
כן, יש, אמר רבי יוחנן, אדם קריה וצרתן קריה. 12 מיל זו מזו. ויש עוד מקום, זאת אומרת, הוא מתאר איפה הם נמצאים ואת המרחק שלהם, ויש עוד מקום, רבי יוסי בר חנינא אומר, והיא גבולה מחלף מאלון מצעננים. כן, הוא לוקח פסוק ביהושע, והוא מסביר אותו, מחלף, אומר, זה חלף, איפה שהוא היה מוכר גם בימיהם, מאלון, איילון, מצעננים, אגניה דקדש, ואדמי, דמין, הנקב ציידתה ויבניאל כפר ימה, עד לקום לוקים, וקטת וקטנית, ונהלל, מה שנקרא בזמנה מהלול, ושומרון, סימוניה, מעניין חילוף השם הזה.
שמע כבר את היוונית פה.
כן, ויראלה חוריה, ובית לחם, בית לחם צריה. זאת אומרת, הוא נותן לנו סדרה של זיהוי מקום, על פי שנותנה שמי השמות שלהם, נכון לזמנו של רבי יוסי בר חנינא, גם הוא עזר לנו בעצם לזהות איך השמות קצת משתנים.
יפה, ואני מזכיר דוגמה מקראית קלאסית מסיפור פלגש בגבעה, בנוגע לשילו. ואמרו, הנך אדוני בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה, העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. פסוק זה נכתב ששילו כנראה כבר חרבה אחרי מלחמת אבן העזר, והיה צריך נון צדיק מדויק למי שלא הכיר. שים לב, צפונה מבית אל, המזוהה עם ביטין, מזרחה מכביש 60 של ימינו, דרומה ללבונה, המזוהה עם לובן השרגיה של ימינו, ויש רק תל אחד שמתאים לעניין, שמצאו גם ממצאים מהתקופה הרלוונטית, ובמקרה הוא גם נקרא תל סילון. ברשותך בוא נתקדם לגורם העיקרי ששמר על שמות היישובים.
כן, וזה ישר מתכתב לי מה שאמרת, תל סיילון, אז זה מזכיר לי כנראה אתה מדבר על הכיבוש הערבי.
נכון, אבל לפני זה יש להזכיר את הדבר הברור מאליו, יש מקומות בהם נשמרה רציפות יישובית יהודית בחלק מהמקרים, ואין כל ספק בנוגע אליהם, למשל ירושלים, יפו, שכם, חברון וכו', אנחנו תמיד יודעים שזה שם. אף פעם לא היה ספק שאלו נערים האלה.
כן, זה חידוד חשוב מאוד לדעת.
כן, ולאחר חורבן הבית, הבית השני, וביתר סת לאחר כישלון מרד בר כוכבה, העברית חדלה למעשה לשמש שפת דיבור, ונדחקה הן מפני הארמית והן מפני היוונית. המצב השתנה עם הכיבוש הערבי ב-638 לספירה, והערבית דחקה לאט אבל בטוח את הארמית והיוונית.
זאת אומרת, אבל נותרו עדיין כמה אי מבודדים של ארמית ויוונית, של אנשים שדוברים אותם, זה במיוחד בתקסים, בפולחן, שם עדיין יש היוונית.
נכון, אצל הנוצרים, אבל כיום הנוצרים נכחדים מהמזרח התיכון, מהר אבל בטוח, למעט מדינת ישראל.
חוץ ממקום אחד שגם ממנו אולי נשאר קצת מעלולה בסוריה, שם דוברים ארמית, אבל גם שם הולכים ונכחדים.
כבר אני בספק אם בחיים, אבל בהחלט, מעלולה זה מקום שנזכר כמקום דובר ארמית. בכל אופן, שמות המקומות השתנו ונהגו בערבית, כאשר יש שני סוגי שינוי למעשה. שינוי מהיר ושינוי איטי, או מה שמכונה במחקר, בפה הערבי ובפה הארמי.
זאת אומרת, תסביר לי, מה הכוונה פה ערבי ומה זה פה ערמי?
שינוי מהיר זה שהכובשים הערבים שמעו את שם המקום וביטאו אותו בערבית בצורה הכי קרובה למה ששמעו, עם כל השוני ביצורי בין עברית לערבית.
ומה זה שינוי איטי?
שהמקומים שמרו על השם המקורי, אבל לאט לאט הוא עבר התאמה לגיעה ערבית.
אני רוצה לראות דוגמה. אתה אומר, יש פעם אחת שעל ההתחלה נותנים לו שם שונה פשוט לפי התייה, ופעם שנייה שהוא הולך לאט לאט ומשתנה. אז תן לי דוגמאות לדברים.
בגדול אנחנו מדברים על שינוי בשלושה יצורים. בשינוי איתי, שין ימנית הופכת לסין הערבית שמקבילה לסמך שלנו. למשל, אשדוד הפכה לאסדוד, חשבון הפכה לחסבן, אבל בשינוי מהיר, השין לא השתנתה. אשטרות הפכה לאשטרה. חפרפה הופכת בשינוי איתי לכף דגושה. תענך, תעניק. בשינוי מהיר, החף הרפה הופכת לחטא, למשל, מחמס, מוחמס. פי דגושה, בשינוי איתי הופכת לפי רפה, אין בערבית פי דגושה כזכור, תפוח הופך לתפוח, ציפורי הופכת לספוריה, וכמובן השם הלטיני, פלסטינה, שהפך לפילסטין. בשינוי מהיר, הפי הדגושה הופכת לבית דגושה, מצפה הופכת לנצבה, יש פה גם חילופי למנר, פרפר הופך לברבר.
זאת אומרת, אם אני אנסה לסכם את מה שאמרת כאן, כאשר יש שינוי שעדיין שומר על הגייה שאינה מקובלת בשפה המקורית, דוגמה בערבית, אתה מבין שזה שינוי שנעשה במהירות וניסו לשמור על השם המקורי. וכאשר יש לנו כאן שינוי שממש החליף את ההגיות להגיות היותר מקובלות בשפה שעכשיו דיברו, לדוגמה בערבית, זה משהו שהשתנה עם הזמן בפי הדוברים של המקום.
בדיוק.
יפה, אני חושב שגם שמות יוונים עברו תהליך דומה. עד כמה שאני זוכר, יש שלושה ערים שנקראות טריפוליס, הם הפכו ל טרבלוס.
טרבלוס, כן.
טרבלוס,
נכון. יש לך טרבלוס בצפון לבנון, ויש לך טרבלוס בלוד, טריפולי, עיר כפולה.
יפה, ויש לנו כאן עיר ממש קרובה, נאפוליס, זאת אומרת העיר החדשה ביוונית שהפכה לשכם, לנבלוס. נאפוליס, נבלוס, ופניאס שהפכה לבניאס.
נכון.
זה קורה בעוד שפות.
אגב, גם נאפולי בדרום איטליה וגם נבלוס, שכם, שתיהן נאפוליס. אפשר ברית ערים תאומות.
מאוד מאוד דומות, כן. חוץ מקצת שינויים.
כן.
טוב, בערבית מה יש לנו? יש לנו רק בעצם שלוש תנועות. א, אי ואו. אז מה קורה עם התנועות הנוספות א ואו?
שאלה מצוינת. עכשיו, או הופכת ברוב המקרים לאו או לשווה. אני אתן דוגמאות להכל. א הופכת ברוב המקרים לאה או אי. אגב, אם את זוכרת המורה מטייבה שלימדה את השיר גשם גשם מטפטף, אז מה היא שרה? היא שרה מטפטף. נכון? כי החליפה את האה באי. אוקיי, כך גם ציפורי הפכה לספוריה. האו של ציפורי הפך לספוריה. נאפוליס הפכה לנבלוס, או אש דוד הפכה לאיס דוד, בחילוף כפול, גם תנועה, גם ייצור. חשבון הפכה לחיסבן.
זאת אומרת, בגלל שיש להם, חסרים להם התנועות האלה, אז לא פעם אתה בעצם הולך להגיע שהיא מאוד מקורבת, אבל היא לא תעתיק מדויק של השם.
אמת, אבל זה מספיק טוב אם אתה מבין כיצד עובד מנגנון החילופים הזה.
טוב, ובטח כרגיל, כמו שאתה אוהב לסבך אותנו, יש עוד חלקים באותה מכונת החלפות הזאת.
עקיבא ידידי, אכן כיוונת לדעת גדולים. עכשיו, למשל, לא פעם שמות מקראים כוללים סופיות ללא תאים מין או מספר, אלא סיומות מקומיות, מה שנקרא לוקטיביות. למשל, יש לנו את גבע, גבעון, גבעה, גדר, גדרה, גדרות, גדרותיים, רמה, רמות, רמתיים. אז הערבית פשוט השמיטה את הסופיות הלא נחוצות הללו. כך למשל, כיסלון הפך לכיסלה, בית חורון הפך לבית עור, ואדוריים הפך לדורה.
מה הכוונה? איך בית חורון הופך לבית עור? תסביר לי.
כי החורון הפך לעור, והזכרנו שחילופים של עין
ו... האון ירד בעצם.
האון ירד בסוף.
ונשאר חור, ואז בעצם חורון הפכנו לעור, ממש. כן. שינו את ההגייה והשמיטו את הסופית, מעניין.
כן, על בית חורון נדבר אחרי זה למה קוראים לו בית העיוור, זה נורא מעניין.
יפה. מה קורה עם הידיעה? זה יש להם בערבים?
יש, עכשיו לפעמים היא נשמטת, כמו הירדן הופך לאורדון, או אגב, דוגמה ממצרים, אלכסנדריה הובנה כאלכסנדריה, ואלי תווית הידוע בערבית הזו רידו אותה, והיום זה איסקנדריה. לפעמים אגב, היא נוספת, למשל באר שבע, נקראת בערבית ביר אל סבא, או קרמל, אל קרמיל.
זאת אומרת, הוסיפו את האל, את ההר.
באר
השבע, ביר אל סבא. מעניין. יש עוד תופעות בערבית שאנחנו ככה יכולים לזהות בחינוך?
כן. לפעמים השם מתחלף במילה ערבית בעלת צליל דומח משמעות שונה. למשל, תל רמילה נמצא ליד עין שמס, ככה זיהו שזה בית שמש. יבש גלעד זוהה בתל אבו חרז, שנמצא ליד ודי יביס. השם נדד. פשוט השם מהאתר נדד למקום ליד. או למשל, בית חורון הפך לבית העיוור, בית עור. דיבון הפכה לדיבן, הזאב. עדולם הפכה לעיד אל מיה, חג המאה, או עיד אל מה, חג המים. אתה שומע את עדולם, אתה פשוט שומע את העיד אל מיה.
זאת אומרת, הם לא שימרו את הצליל של השם, אלא את המשמעות של השם.
הפוך.
הפוך.
הם שימרו את הצליל ולא את המשמעות. עיד אל מיה מזכיר את עדולם.
הבנתי. טוב, יפה מאוד. אז יש להם המון חילופים מכל מיני שמות. אתה יודע, מה עם תרגום של שמות? מה עם בעצם, הפעם כן, בעצם לשמור את המשמעות של השם? אתה יודע, בספרדית למשל, לא אומרים ניו יורק, אומרים נואבה יורק, כן? ממש מתרגמים את השם כמו שהוא, לא שומרים על הצליל שלו.
נכון, גם אצלנו, אם כי זה נדיר, למשל, יש לנו את תל דן, דן זה השופט שנקרא בערבית תל אל קאדי, שגם שופט. מולדה נקראת תל אל וואטן, מולדת בערבית.
וואטניה, נכון ככה הם אומרים בערבית? כן. מולדת.
כן, נכון, חברון נקראת אל חליל, הידית, וזה משמר מלשון חבר, חברון זה החבר עם און.
יפה.
ככה גדול. התרגום, החליל, כמובן שזה גם מתקשר לאברהם, שנחשב הידיד וזה, אבל זה מקור השם.
זאת אומרת, ימין אורד שאנחנו הפכנו אותו, שהוא קשור על אותו חבר שלנו, זה לחלשים, כי חברון מנציחה את וינגייט עוד הרבה לפני כן, על אותו ידיד.
בוודאי, כבר ברוח הקודש ידעו שהוא צריך להנציח אותו כמו שצריך, הוא באמת בן אדם חשוב. עכשיו, לפעמים יש גם לשון סגי נהור, מה הכוונה? הפוך על הפוך. אפר וחפר, מזכיר בערבית את המילה עפרית, כלומר שד. אז עופרה או עופריים ליד בית אל, הפכה לטייבה הטובה, וגם חפר הפך לטייבה במשולש.
עברת כאן על המון כללים וסוגים. האם יש כללים מסודרים שבעצם אם אנחנו רואים שם או שומעים שם בערבית אנחנו יכולים לנסות להפך אותו לשם הישן בעברית.
כן, בוא נעבור עליהם זריז, לפחות על האותיות החשובות. א', לפעמים נשמטת בראש מילה, למשל אדורה היא הופכת לדורה, אדמי הופכת לדמיה, אדרעי הופכת לדרעה, לפעמים א' הופכת לעין, כלומר מתחזקת, אשקלון לעסקלן, אונו הופכת לכפר ענה, יתיר, יש פה כנראה מעבר, עתיר הפך לעתיר, לפעמים האלף נוספת בתחילת מילה, למשל כסולות הפך לאיקסל, בזק הפך לאבזיק, בני ברק הפך לאיבן איבריק, ובאמצע מילה, בדרך כלל אחרי שבה, היא נעלמת או נעלמת.
האלף נעלמת.
כן. למשל, בית שען הופך להיות בית שן ביסן, האליף בערבית זה אין קריאה, ישראל הופך לזרעין, בית אל הופך לביטין, יש פה גם חילופי למנר של למד ונון, ירעון הפך לירון, עוד פעם, האליף היא אין קריאה.
לכל איש יש שם ולכל אות יש שינוי.
לא בדיוק, יש אותיות ללא שינוי, אבל בואו ניתן את האותיות הכי משתנות. דלת משתנה מעט מאוד, בעיקר מתחלפת עם תף, בגלל הדמיון, חדיד הופך לחדיתה, החטא לפעמים הופכת לעין, למשל בית חורון הופכת לבית עור, זנוח הופך לזנועה, חלי הפך לרס עלי, בעל חצור, תל עשור, בסוף המילה, החטא יכולה להיעלם, ינוח הפך לינון, נפתוח הפך לליפתה.
טוב, פה יש לנו גם ממש חליפי למנר, נכון?
בדיוק. גם למשל, היוד, בתחילת מילה, לפני תנועה ארוכה, נוטה להישמר, למשל, יפו זה יפה, ינוח זה ינון, אבל לפני תנועה קצרה, היוד נוטה להפך לאלף דווקא, ירדן הופכת לאורדון, יריחו הופכת לאריחה, ולפעמים היוד לא כל כך משתנה, כמו יבנה ייבנה, יוטה ויאטה. על כף דיברנו.
טוב, אז הגענו בעצם לשלושה רבעים מאותיות למנר, שזה למד, מם ונון, נכון?
נכון, למד, מם ונון נוטות להתחלף ביניהן, לא רק בשמות, בכל דבר, אלמוגים ואלגומים, גם בתנ"ך התופעה הזו מוכרת, וגם עם רש, עכשיו, ללמד לפעמים בסוף מילה מתחלפת גם עם דלת, זה נורא מעניין, עכשיו למשל יש לנו ישראל שהופך לזרעין, בית אל שהופך לביתין, שימו לב למד נון, בית ערביל הופך לעיר, הפך לעירביד, האות מם היא שייכת גם ללמנר וגם לבומף, האותיות הספתיות, אז פה ושם מתחלפת גם בהם, למשל מצפה, תל ענצבה, מרום הפך למרון, תמנה ליד בית שמש, לא תמנה ליד אלא לטיבנה, ונון גם כן מתחלפת עם השאר אותיות הלמנריות, למשל שונם הפכה לסולם, מנחת הפכה למלכה, יבנאל הפך כנראה ליבנה ומשם מתקצר לימה, יוקנעם הפך לכימון, פה גם נפלה העין, לפעמים בראש מילה הנון נוטה ליפול, כפר נחום נקרא למשל תל חום, או נעל הופך ליענין.
וואו, אז יש לנו כאן את הרבה חילופים, אבל מה עם העין? הרי העין היא קרובה לפעמים לעין בהגייה ערבית.
ריין.
נכון, שזה כבר ממש מוסיף לנו שמחה וססון בחילופים.
אכן, צדקת ידידי. ולא פעם עין הוחלפה בריין. למשל, עזה נקראת בערבית ערזה. ובשפות אירופה זה קשה, אז מבטאים את זה כגימל, גזה. אתה יודע אגב שהשורש עין רשבט הוא השורש ההומונימי, בעל הכי הרבה משמעויות.
או, אהבתי מילה חדשה, אבל מה זה אומר הומונימי?
הומונימי זה הכוונה, זה אותן אותיות שורש, אך במשמעות שונה ובדרך כלל ממקור שונה. אתן לך דוגמה, עורב ערבי שר בערבה בכל ערב לעת ערב עם קבלת העירבון. כל עין רש בית פה זה ממקור אחר, זה יכול להיות עין, זה יכול להיות רעין, זה יכול להיות רש, שמחה וססון.
יפה, הומונימי, תזכרו איפה שמעתם את המושג הזה בפעם הראשונה. כן, כאן בהסקרט של... של דברי הימים. טוב, אבל אתה יודע, כמו שאני מכיר אותך, יש עדיין חוץ מהעין והרעין הזאת, יש לנו עוד כל מיני סיפורים וסיבוכים.
נכון, לפעמים העין יכולה להתחלף לחטא, למשל עזמוות הופכת לחיזמה, עיית או עיה הופכת לחירבת חיין, ולפעמים העין פשוט נעלמת לה. למשל יוקנעם הפכה לכימון, עינדור הפכה לאינדור, שלעבים הפכה לסלבית, קעילה הפכה לקילה.
יפה, ואחרי שאנחנו עוברים את כל אותיות א' ב', אמרנו אי, ועל פי כבר דיברנו, אז מה היא האות הבאה שיכולה להתחלף?
צדיק הופכת לעתים לדירות לסמך, למשל צלמון הופכת לסלמה, עוצפת הופכת לספד, על שין דיברנו, עכשיו טף לפעמים הופכת לפה, TH, טף רפק, למשל דוטן הופך לדופן, או לדלת, צפת ספד שהזכרנו, וכן, זוכר צרפת, העיר שאליהו ברח אליה עם האלמנה, כנראה מצרפת הפכה לצרפן, ובסוף לסרפן, בדרום לבנון של ימינו, שוב חילופי צדיק וסמך.
טוב, הנה, כמעט ציינו לנו את כל א' ב', האם יש עוד סוגי שינויים בעצם מערבית מעברית לערבית?
כן, כי לפעמים למשל, שם האתר השתנה, אבל השם המקורי נדד לאתר בקרבת מקום. הזכרנו את בית שמש ואת עין שמס למרגלותיו, שעזר לנו לזהות את בית שמש, נזכיר את תל אבו שושה, שם נמצא קברו של שייח' ג'זר, תל גזר, בתל עצרם יש את קבר שייח אריחב, תל רחוב, ולפעמים השם נדד ליישוב צעיר יותר, תל סולטן שוכן ליד יריחו, או תל פוחר שוכן ליד עקה, שיעקו, תל בתשי שוכן ליד חורבת תמנה, ותל חוסן שוכן ליד ביסן, שהיא בית שען.
זאת אומרת, לא רק שהחליפו לנו את השם, גם הוזיזו לנו טיפה את, את האזימות, ועכשיו לך תמצא ותזהה, יפה מאוד. אז בוא בעצם ננסה לסכם את כללי הזיהוי. אתה בעצם אמרת כאן, בעצם אמרת על כל האלף בית כמעט, תיארת לנו את החילופים שלהם, וגם תיארת עוד חילופים מכל מיני סגנות אחרים ותופעות אחרות.
אז בשמחה, קודם כל, מובן מאליו אגב, שלא אמרנו, בוא נדגיש את זה, צריך שהסביבה תתאים מבחינת המקורות ההיסטוריים.
זאת אומרת, אם אתה מצליח לזהות את החילוף, עדיין אתה צריך לראות שיש כאן את הקישור ההיסטורי, איפה זה יושב. ונגיד לדוגמה את יפו, אנחנו מן הסתם נחפש בחוף ולא בבקעת הירדן, או את חצור, אנחנו נחפש באזור הבקעה הצפונית ולא באזור, אני יודע, מדרום הנגב לדוגמה.
בדיוק. דבר של חצור גלילית.
כן.
כן, כי יש גם חצור דרומית, אבל במקרה הזה,
סדק. וזה בהחלט יכול גם לסבך.
גם לסבך, צפוני דרומי, צפוני דרומי זה בכלל, כמו שיש בית לחם, בית לחם הגלילית, באר שבע, באר שבע הגלילית, בית שבע,
בית שבע הגלילית. קדש, קדש.
כן, שמח.
קדש נפתלי.
באפק, כמה מקומות בארץ נקראים אפק. עכשיו, דבר שני אגב, זה השתמרות השם מבחינת כללי התעתיק. בגדול, יש כמה יוצאי דופן. סביר למשל שעקה זה עקו ולא באר שבע.
כן, אתה מצליח למצוא את הקרבה.
כן, שיהיה משהו ככה, לפחות שישמע לנו מוז...
יפה, מה עוד עוזר לנו ככה להתחיל לחפש אוקיי. את הקרבה בין השמות?
ממצא ארכיאולוגי מתאים. אתר שיש בו ממצאים מהתקופה הביזנטית ואילך, מאות רביעית עד שביעית לספירה, לא יהיה אתר מקראי. כמה וכמה זיהויים נפלו בגלל היעדר ממצא מתאים.
טוב, ואם יש לנו כתובת ממש, אז זה הכי טוב.
בוודאי, למשל, הכתובת היוונית שהתגלתה בתל אלקדי, כתוב האל אשר בדן, אישרה סופית את הזיהוי, או תחום גזר, בעיר גזר, וואלה, זה תל גזר.
כן, או כמו שמצאו את פדי מלך עקרון בתל מקנה.
נכון, וככה קיבלנו את החותם הסופי, לא שלא ידענו, אבל זה ככה אישור סופי ונעוץ בסלע, שזה תל עקרון.
ויש עדיין יישובים או אתרים שלא זוהו עד היום?
בוודאי. יש אתרים, למשל, במסלול של בני ישראל במדבר, שאין שום דבר שיכול לתת לך קצה חוט. לך תזהה חושה מלפני כמה אלפי שנים עם שם אחד ברשימה שמות ארוכה, שאין לך מושג איפה בכלל לחפש. או רשימת אתרים בספר יהושע, יש לך גיבוף של שמות על גבי שמות, ולך תבין איזה חורבה שייכת לאיזה שם, כשהכל צפוף, גם השמות בספר וגם החורבות בשטח. וגם הפוך. יש אתר נאה, יש חרסים מתאימים, אבל אין אינדיקציה ברורה לשם המקראי. עכשיו, אני מזכיר לך, אני גר בחבל הדולם, ובריצות הבוקר שלי, אני חולף לא פעם לפני תל לבנין. תל מרשים, רווי עתיקות, מתנסה על הסביבה, עיר מקראית קלאסית. יש כמה הצעות לזיהוי, אבל אין אף אחת הצעה חותכת. או תל בורנה, לא רחוק מתל גודד. יש שם ממצאים מתקופת הברזל, תל בשפלת יהודה, ווואלה, אין זיהוי ודאי. זה מקרה, אגב, שבו אין רצף יישוב לא יהודי ולא ערבי. וכשלא גרים שם, השם נשכח.
טוב. כל תלמידי הארכיאולוגיה בשנים הבאות עדיין מודים לכך להיות, נשאר להם מה לגלות, אז זה מזל.
לא עוד הרבה שנים נשאר,
לא עוד הרבה שנים. טוב, אז עכשיו הייתי שמח, תראה, המאזינים שלנו, המסורים שנשארו איתנו עד כאן, אתה המוח שאתה מרחף במין ערפל כזה של למנר, בומאפ, אוזביוס וכל המראין בישין שהזכרנו עכשיו, ואני ממש דורש שתיתן לנו עכשיו סיכום קצר של כל האפשרויות של הזיהוי השונות, של השיבושים, איך בעצם אנחנו יכולים לגשים לשם, מאיפה אנחנו מתחילים, מה אנחנו עושים איתו.
אוקיי, בשמחה. זיהוי האתרים המקראיים שבהם לא נשמרה רציפות היישוב היהודי, היא אתגר מרתק. אז האתרים המקראיים מזוהים בשל כמה גורמים. אמרנו, המקור הראשון זה מקורות קדומים. מקורות מצרים, מקורות אקדים, שבהם כמעט לא נגענו מפת קוצר הזמן של הפרק, הם שווים פרק בפני עצמו. המקרא, כמו במקרה של שילו, אוזביוס, שנותן לנו צדיקים די מפורטים של מקומות רבים, מסורות חסל, גמרים ותרומה נאה, יוספוס יכול לעזור ועוד. עכשיו, מבחינת קוצר הזמן, לא הבאנו דוגמאות לכל המקורות האפשריים. עכשיו, גורם נוסף.
זאת אומרת, בעצם קודם כל אתה מתחיל את החיפוש שלך, אתה בעצם קורא כל המקורות, ומנסה למצוא את האזכור ואת הקרבה ואת הנמצדיק של מקומות.
להבין איפה זה בכלל.
יפה.
איפה אני צריך לחפש.
יפה. מה הדבר הבא שיכול לעזור לנו כשאנחנו ניגשים לזהות?
הדבר הבא זה ממצא ארכיאולוגי שיכול לפסול אתר בשל היעדר ממצא מהתקופה, או לאשר שבאתר החשוד יש ממצא מתאים. ממצא ארכיאולוגי חד משמעי, אגב, זה כתובת עם שם האתר, שהתגלתה באותו אתר חשוד, זה הגביע הקדוש לזוהי מקומות.
זאת אומרת, קודם כל, זיהינו את זה במקורות, חיפשנו ממצא ארכיאולוגי, ועכשיו בעצם מה אנחנו מגיעים, אנחנו יכולים לנסות לזהות.
יכולים לנסות לזהות, להבין שיש פה אתר מתקופה תקופת המקרא. בואו ננסה להבין על סמך המקורות. יש כבר, אנחנו מתחילים להציב נתונים, וכמה שמות מתחילים לצוץ לנו מול העיניים. וגורם משמעותי מכל במקרה הזה גם השתמרות השם בערבית. ועמדנו על חילופי היצורים, וכיצד גוזרים לאחור את השם העברי מתוך השם הערבי. ניתן ככה כמה דוגמאות פשוטות לקראת סיום, כשכבר בשמיעה הראשונה מתעורר זכר השם הקדום. למשל, סילון היא שילה, אותה הזכרנו, ג'יפנה, כפר ליד רמלה, היא גופנה, מוכרת ממי בית שני, ביר סבא היא באר שבע, ועוד ועוד. עכשיו, שילוב כל הגורמים הללו אפשר לחוקרים לזהות במידה רבה של סבירות יישובים מקראים רבים.
אז בעצם אם ניקח לנו את שילה, זה מקרה שעכשיו עליו דיברת, שאפשר לנסות לזהות בעצם את כל הדרכים שבהם אמרת. בעצם מתחילים מהמקורות, מזהים את המקום. במקרה יש לנו נוצדיק מאוד ברור בספר שופטים, שמש מתאר לנו את המקום בדיוק די רב.
איפה להתחיל לחפש?
איפה להתחיל לחפש, יפה. הדבר השני זה באמת להתחיל לחפש את הטילים, את המקומות שבהם אנחנו יכולים לחפור, והם חשודים כמקומות קדומים, והנה מוצאים איזשהו תל חופרים, ומוצאים שיש לו תל סיילון. אתה רואה שיש להם אזכור של המקום הזה, ואז אתה הולך לערבית או לשפה הקרובה או ליוונית ולכל דבר שאיתד ולוקח את השם ורואה את הקרבה בין סיילון לבין שילה.
כן, אתה רואה, גם מתאים מבחינת האזור שצריך לחפש לפי המקורות. גם יש לך ממצא ארכיאולוגי מתאים מתקופת הברזל אחת, בהתנחלות תקופת ברזל 2, יש שם דברים מתאימים, זה באמת גם השם הערבי סיילון, ובמקרה של שילה בסוף גם מצאו כתובת ביוונית עם השם שילה. אז כאילו מבחינה זה נעול ונצור ובדוק, ושילה זה, אין ספק שזה המקום.
זאת אומרת, אם שומעים שם סתם ביטין או משהו כזה, לא ישר ידעו להגיד ביטין בית אל, אלא קודם כל ראו את הדברים, את ההקשר, לא. ואז...
אתה אומר, אוקיי, איפה ניצאת בית אל? באזור הזה, אוקיי, אז מה, איזה כפרים, איפה יש לנו חורבות? ויש לנו פה את הכפר ביטין. ביטין, מזכיר חולפי למנער, ביטין, ביטיל, בית אל, חפרו קצת, מתו, זה הסתדר. כאילו שאתה בודק, מתחיל, איזה, אתה מצליב את הזה, כל האינדיקציות מתלכדות לאתר מסוים. עכשיו, לא תמיד, יש מקרים שיש ויכוח, למשל, בנוגע לעי, העי מזוהים חורבת עתל. עתל, כבר השתמרו את השם, רומז לך שתרגום של חורבות, אבל בעי למשל, יש ויכוח האם זה שם או לא, כי יש שם, כי מי שמזהה את זה עם העי, יש שם בעיה עם הסיפור של כיבוש הארץ. אז יש כאלה חוקרים שאומרים, זה לא זה, זה קילומטר הציד או משהו כזה. גם יש אתרים שיש איתם ויכוח. אבל זה בגדול, בגדול אנחנו, יש לנו מעל 90% הצלחה.
יפה מאוד, יפה מאוד. וכמה גדולה מלאכתה של אותה ועדת שמות ממשלתית, שכל פעם מקפידה להשתמר השם ולהחזיר את השמות, להחזיר את הרע לרשנה.
כן, למרות שגם פה יש לפעמים טעויות, כי יש את תל ערני ליד קריית גת, ופעם זה יהיו תל ערני עם העיר הפלישתית גת, ואת מעברת העולים ליד תל ערני קראו לקריית גת. היום אנחנו יודעים שגת זה בתל צפית, איזה 10 קילומטר צפונה. אבל קריית גת כבר שמה המקובה ברשומות, מה שנקרא. אבל עדיין הם עושים עבודה טובה.
יפה מאוד. טוב, תודה רבה על הסיכום הזה, ועל בכלל הפרק הנפלא והמרתק.
כן, עקיבא אכן היה מרתק, אבל זמננו תם. אז קודם כל אני רוצה להודות לך מקרב לב, ואני רוצה להזכיר את ההסקט המעולה שלך, מה שלא סיפרה לי הגננת, על פרשת השבוע. זה עיון בפרשת השבוע, אתה עושה את זה עם חברים, והייתה לי הזכות להתארח באחד הפרקים אצלך, מנקודת מבט מאוד ייחודית לאדם המאמין. אני חייב לציין זה, אני לומד הרבה מהפרשה שלך.
וואו, תודה רבה. אני, קודם כל, היה לי עונג וכבוד ממש להתארח כאן בהסקט הזה, שהוא אחד מאבני הראשה של ההסקטים בעברית, ובאמת, חלום שהתגשם, אז ממש תודה רבה.
אוקיי, תודה רבה, עקיבא, להתראות.
להתראות.
עד כאן. מה נורא המקום הזה? על זיהוי אתרים מקראיים. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ליאור סלע, אזוב הקיר, אלון גלוסקה, אלי לבנה, וכנרת להב זוהר, שאומנם לא באו איתי להר ברכה והחמיצו את הטיול בהר גריזים, אבל הם שותפיי למסע באשר אלך. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יצהר, שתעלוזנה בנות הר ברכה. הדואל הוא ilan@abc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין בעוז ובענבה, ואפילו רשימת התפוצה, ללא פרסומות, ללא דואר הזבל, וללא הודעות מיותרות, מחכה לכם גם כן. גם ערוץ הטוויטר, הקצת מנומנם שלנו, העונה לשם דברי הימים, חי ובועט. ספריי, הסגן של בר כוכבא מספרי 2 בהיסטוריה, וכן ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמינים באתר לכל דורש. אם אתם אוהבים את ההסקט ורוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, על ההרצאות, חוגי הבית והתוכן הממש שווה שנוצר פה, בעיקר לאחרי רווחה בארגונכם, בדגש על מסגרות שמשלמות היטב, הרי ערוצי התמיכה ישירים פתוחים לפניכם גם כן. דרך אחת, חד פעמית, כזכור, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר קום מקפפי, יש קישורים להכל, אי אפשר להחמיץ. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריון, בו אתם מאמצים יוצר כלשהו, נניח אני, במדרגות תמיכה שונות. תודה לאלה שקנו לי קפה עד היום, ותודה לתומכי הפטריון בראשות דוקטור ירון הראל. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באלול. שם הפרק, בימים ההם אין מלך בישראל, על סיפור פילגש בגבעה. סיפור מרתק ומצמרר, אך בעל מהימנות היסטורית בעייתית. יהיה מעניין. הפרק הבא בדבר היום יעלה בטו באב. שם הפרק, יישקני מנשיקות פיהו, על נשיקות במקרא. פרק לכבוד, טו באב. אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנך, עם דוקטור ליאור ערבית בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר, ממשיך את הסדרה על ספר שמואל. זווית ראייה קצת מאתגרת, לי לפחות, לסיפורי ספר שמואל. ולסיום, שיתוף הפעולה עם רועי אזולאי נמשך. נשמע שיר נוסף של רועי, ושוב אני רוצה להודות לו על שהוא חולק עמנו את פרי עתו. להתראות, פה יבוא השיר של רועי.